פרשננו הפוליטי עורך הדין אבי בלום, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, לוגה מים לצורך העניין, כן,
מים,
שיהיה ברור.
מים, או אתה ממשיך את הדיון שהיה לדוד ולי אתמול כאן בבוקר, על השתייה המתוקה, אני מבין.
כן, אני מעיד שדוד גם לא שותה, רק אני מעיד.
או, כל הכבוד.
זה ממש החושב
מישהו בקשרים. מישהו אחד עם דוד.
סוף סוף מישהו לטובתי כאן.
כן, זה החושד בקשרים, ועוד מישהו שהוא מבין באלכוהול, ומקפיד לו לשתות ערק.
טוב, בוא נשים את האלכוהול בצד, זה לא חינוכי כן. וכו'.
את הבוקר פותחים עם קפה. למה? יין ישמח לבב אנוש, מה? הכל במידה.
אתה פותח את הבוקר עם יין?
לא, אבל בבוקר כבר יום רביעי, לכיוון סוף שבוע, אפשר להרהר בדבר.
חובת שבס קוידש.
במיוחד שאנחנו הולכים ומתקרבים לחג הפורים, ומבצעי עיינות כבר מתחילות לעלות להם מכל מיני רשתות, אז בכלל לדבר על יין זה דבר טוב.
חברים, אפשר להתכנס לדברים רציניים, למשל, המס על השתייה המתוקה, אם כבר הזכרנו שתייה, רק וזה, יש ויכוח נוקב סביב השתייה המתוקה, להוריד את המס חזרה למה שהיה או לא להוריד, וגם בתוך שס יש על זה תוצח שלם. תן לנו את השנקל שלך, אבי.
אני יכול להגיד מהדוגמה האישית שלי, אני הורדתי את השתייה המתוקה בבית, אבל עירחתי השבוע בחורי ישיבות, והבן שלי אמר לי, אבא, את הסיבובים אל תעשה על גבינו, אנחנו נביא קולה ומי שרוצה שישתה. ואותו דבר אני חושב שצריך לומר גם לחברי הכנסת, הבטחתם לציבור, הציבור שותה שתייה מתוקה, הציבור החרדי שותה, זה זול, זה ממתיק קצת את סעודות השבת, הבטחתם שתורידו את המיסים, אז קודם כל תורידו. אחר כך אם רוצים לעשות צעדים נוספים, אפשר לעשות, אגב הראשון שעשה צעדים עם המוצרים המסומנים, גם על זה דיברתם אתמול, היה יאן קליצמן, זאת אומרת אפשר לעשות דברים, תוריד מיסוי על מוצרים, על סודה, על מים, על דברים כאלו. ואתה יכול לקדם את זה, אבל מה שהבטחנו להוריד את המיסוי על מיסי ליברמן, שבוודאי לא נועדו לטובתנו, את זה צריך לקיים. הבטחות לבוחר צריך לקיים.
צריך לומר משהו, צריך לומר משהו בעניין הזה, כשאיווט ליברמן אומר, הרי במקומות בעולם יש מיסוי על שתייה מתוקה, גם זה לא נכון, כי אתה יודע, לקחת את המחירים כאן, ומחירים לצורך העניין על שתייה מתוקה, מחירים בארצות הברית, להשוות את זה, כאן זה בערך פי 2.5 אחרי שיקרו את המס על השתייה המתוקה. וצריך לומר את זה, זה המחיר שהציבור משלם.
תראה, בארצות הברית בכלל, הם שם במצב יותר בעייתי מאיתנו, עם כל המוצרים המשמינים והשתייה המתוקה. אבל מה שראינו
אבל
כאן,
מה שצריך,
שיש השפעה סוף סוף לנשים חרדיות, תמיד מדברים איפה האישה החרדית במפלגות החרדיות, אתה רואה שלנשות שס, כך הבנתי, הייתה השפעה על כל האירוע הזה. יש לומר, השפעה מבורעים בסוף, וכתוצאה מזה יהיה איזשהו שינוי, ולא באמצעות המסלול של ליברמן, אז אפשר לומר גם השפעה מבורכת.
שהן דורשות מה? להשאיר את המס, כי זה לא בריא.
בוא נאמר שהם פנו רק ואמרו, איך אנחנו דואגים לכך שהשתייה המתוקה לא תחזור בדלת הראשית ותשתלט על שולחן השבת.
אז בוא נסכם את הנושא הזה.
אני חושב שזה זה דבר ראוי.
אין בעיה, צודקות אפילו, אבל בוא נסכם את זה. את המס הזה צריך להוריד ולבטל, ומרגע שאחרי להתחיל לעשות מהלכים שיגרמו לאנשים לצרוך פחות את המתוק הזה. הסברה כמו שצריך, מסיבית. זה בעיקר, מס לא משפיע על שום, כמעט לא משפיע על צריכה של אנשים בדברים האלה, בטח שזה דבר שהוא, אתה יודע, דבר מתקתק.
כן, כמו עם אחד פעמי, לעשות את זה רוחבי גם. לעשות את זה רוחבי כאיזושהי יוזמה ממשלתית, שלא ממוקדת דווקא גם בציבור החרדי. אני לא אוהב שפתאום מתעלקים על החרדים, אומרים, אתם מזהמים עם אחד פעמי, אתם שותים את השתייה המתוקה. פה ההשלכות של, אתה יודע, וזה סדנה דערה בסוף, גם ההשלכות של ההיבטים האלה של איכות הסביבה, הם נוגעים גם לאחרים. אז נכון שאנחנו החרדים משתמשים יותר בחד פעמי, ואחרים טסים יותר, מזהמים מכוניות יותר. אז צריך להיות היבטים רוחביים, אי אפשר, כל הדברים האלה מסמנים מאוד את הציבור החרדי, כי הולכים לבטן הרכה שלנו, וגם לזה יש השפעה. אתה עושה מדיניות ממשלתית, אתה חלק מהממשלה הזאת, תביא משהו שמדבר לך לציבור, תגיד לציבור החילוני בהיבט הזה, לציבור החרדי בהיבט הזה, אדרבה, אבל אל תצבע אותנו החרדים.
טוב, בוא נתקדם, אבי. אם כבר דיברנו על שס, בוא נדבר רגע על חוק דרי 2. עושה רושם שלפחות התחושה שלי שזו טעות להעלות את החוק הזה עכשיו.
היה מאבק מאחורי הקלעים. בוא נאמר שסמוטריץ' חשב גם כן, ומנימוק כפול, א', בגלל שאתה בזה, אתה בעצם מקדים את המאוחר. אם באמת עבור הרפורמה, אז בגץ יהיה מוחלש יותר. ואולי תהיה אפשרות טובה יותר להעביר איזושהי חקיקה שתעמוד גם. הדבר שני, שאתה מאפשר לבגץ, אתה בעצם מעביר את הכדור למגרש שלו, שאתה מאפשר לו לומר, כביכול, הנה, אנחנו נלחמים בשחיתות, מונים את חזרתו של דרי, ואנחנו יודעים שכשעושים את הסקרים, הם מסמנים את זה ככה, אז אתה רואה שיש התנגדות ציבורית, והם לוקחים את זה לזירה שנוחה להם. אבל דרי מתעקש, ובצדק, תשמע, אם לוין לא מוכן להתפשר, ואצלו יש על מה להתפשר, לדרי אין, זה הכל או לא כלום. אתה יודע, או שהוא חבר ממשלה או שלא. אין לו את האיום של התיק הפלילי כפי שהיה בעבר, כשהוא ימתין להחלטות או להחלטות
של הרחף מעל ראשו. אבל לא צריך כאן להיות חכם ולא צודק. נכון, דרי צריך לחזור לשולחן הממשלה, כי ככה רוצים 400 אלף מטביעי שס וכל אנשי הגוש והכל בסדר. אבל אם יש סיכון קטן או סיכוי קטן כרגע שבגץ יפסול את זה שוב, בוא נחכה לאחרי הרפורמה המקיפה במערכת המשפט.
כן, אבל הוא אומר כך, אם אתה תחכה עם זה עד אחרי הרפורמה, המשמעות תהיה שזה לא באמת יעבור. כי אתה מקבע מעמד, ואתה בזה מעוטט גם לבגץ, שבעימות הראשון שלך איתם, אתה מרכין את הראש, ואפילו לא מנסה בכנסת להעביר חקיקה, אומר, למה שניתן להם את זה? בואו נעביר חוק יסוד. נראה אותם מבטלים אותו, למרות שאנחנו יודעים שבפעם הקודמת הם מצאו דרכים יצירתיות למנוע ממנו לחזור. אז אי אפשר להתעלם מזה, ובסוף הוא אומר גם לכל ראשי הקואליציה, אתם הרי לא מוכנים להתמאמה, לעכב, להגיע לאיזושהי פשרה, בשום נושא שלכם. אז זה הנושא שחשוב לנו. איך אמר לי בן צור השבוע, אנחנו לא נפנו את דגל המהפכה המשפטית. לנו חשוב שדרי יהיה שר, זה מה שחשוב למצביע שס. אז תעבירו מה שחשוב לנו, נעביר מה שחשוב לכם. אבל כי אתה מסתכל באמת על החוק, א', הוא נוסח בחופזה, אתה רואה אפילו בדברי ההסבר, זה טעויות כתיב לא אופייניות. והוא בא לתקן.
אני רוצה באמת שתדבר על זה, על המהות של הצעת החוק. הרי אמרו לנו תמיד בשבועיים האחרונים, או בשלושה שבועות, מאז שפסלו את אריה דרי, שבעצם עובדים על זה משפטנים, ואפילו חבר הכנסת סגן השר משה ארבל מעורב בתוך הכנה של הצעת החוק הזו. הצעת החוק, ממה שאתה ראית, שהונחה על שולחנה של הכנסת, היא בעצם לא נותנת מענה אמיתי לחזרתו של אריה דרי לכהן כשר?
היא נותנת מערי, מה היא בעצם אומרת? שבית המשפט, לרבות בית המשפט העליון, בשבתו כבגץ, לא יוכל לקיים ביקורת שיפוטית על מינויים, חוץ מתנאי הקשירות, אז בעצם היא מונעת מבגץ לפסול את דרי בגלל עילה של סבירות. אבל בגץ יכול להחליט למשל שהחוק, היות והוא פרסונלי, הוא יוכל רק מכאן ולהבא, או שהוא ימצא כמו שהוא מצא את ההשתק השיפוטי, ימצא איזו שאלה אחרת. גם בצד השני יש אנשים יצירתיים. ואני לא רואה אותם מבטרים בעניין הזה. עכשיו אתה כבר שומע מכיוונה של גלי בערב מיירה, את הקולות האלה יראה לעומתית לכל מה שאומרת הממשלה. ולכן זה די ברור מאליו שהפינג פונג הזה לא ייגמר בהצעת החוק הזאת. ואני חושב שגם דרי מצידו די מבהיר שגם אם יפסלו את זה, אז הוא ידרוש פסקת התגברות, ולך תדע מה יהיה אחרי, אגב שלא בטוח שהיא תעזור, כי אם נגיד הם יגידו שזה מכאן ולהבא, או שבעיקר אם יגידו שיש משהו מאוד ספציפי לגבי דרי, אז גם כאן תהיה בעייתיות. נחיה ונראה. הוא אגב... רוצה קודם כל גם בשביל ההצרה, תדע מה זה הצרה גם מול הבגץ וגם מול נתניהו, להגיד לו אדוני אני לא בן ערובה, זה לא בעיה שלי, זה גם בעיה שלך, ומה שאפשר לעשות, תעשה כאן ועכשיו.
אגב, הזכרת את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, דיברתי עם בכיר מאוד בקואליציה לפני כמה ימים, והוא אומר לי, תקשיב, כבר התחילו לדבר על זה מאחורי הקלעים, הוא אומר לי, בדקתי בחוק איך מדיחים יועץ משפטי לממשלה. אתה יודע איך מדיחים, אבי? דוד, אתה יודע?
בהצבעה בממשלה.
של מה?
היה מישהו שהודח. יצחק זמיר הוא דח בשעתו אחרי פרשת 300.
הממשלה מביאה לאישור מועמד אחר ליועץ משפטי לממשלה, ובכך היועץ הקודם מסיים את תפקידו.
בהצבעה בממשלה, כשאתה מחליף יועץ משפטי, אתה לא צריך יותר מזה שום דבר.
ואתה לא צריך אפילו להדיח יועץ, אתה מביא למינוי חדש.
אבל אתה מבין שאז היה את פרשת קו 300, אז הייתה איזושהי עילה.
הממשלה סוברנית לקבל החלטה כזו.
כן, אבל בגץ יכול לומר שההחלטה היא משיקולים זרים, ולפסול, עכשיו אתה יכול להגיע כאן להתנגשות, שסופה מישורנו. אגב, שמחה רוטמן כדוגמה, הוא גם מי שקרא את הספר שלו מפלגת הבגץ, ואם שם מדבר איתו, הוא מביא כמה דוגמאות, כולל מתקופתו של אהרון ברק, שכשהכנסת נעמדה על שאלה, גם מול הכרעות של בגץ, בגץ בסוף מצמץ ראשון. לא בסוף, אלא מצמץ ראשון מולה. ואגב, מי שהיה באותו סיפור שהוא לפחות מביא כדוגמה, שם בגץ רצה להשתלט על מדיניות הרווחה, ולקבוע מהי בעצם יכולת כלכלית של חיים במדינה, שהמדינה צריכה לסבסד לאזרח, אותו דבר לגבי תקצוב החינוך המיוחד, מי שנעמד אז הרגליים האחוריות בכנסת, ואמר לבגץ עד כאן, היה חבר כנסת מליכודניק צעיר, בתחילת שנות ה-2000, בשם גדעון סער, אולי שמעתם עליו. וכן, אז זה מאוד מעניין איך גלגולי ההיסטוריה, והיום היועצת המשפטית היא נחשדת כמי שפועלת בשליחותו של הממנה, אפשר לומר, גדעון סער.
שמעתי שיש לה גם בעיה, כלומר היא לא מניחה לאריה דרי, יש לה בעיה עם זה שאריה דרי מייעץ, או בעצם נפגש עם בכירים במשרד הפנים, במשרד הבריאות, והיא הולכת לבדוק את הנושא הזה. בואו נדבר על זה רגע.
אגב, מה... אנקדוטה מעניינת בעניין הזה, ראינו השבוע את השר, הממלא מקום, שר הבריאות, יואב ונצור, עובר בשיבה עם נתניהו, ראיתם את התמונות האלו? ועד עכשיו חשבנו שדווקא השרים הממלאים מקום הם אלה שמנועה מהם הכניסה למשרדים שלהם. אני חושב, אם תשאל אותי, הבנתי שאריה דרי הוא זה שביקש ממנו שיגיח לשם, שזה גם על הרקע הזה של הדיבורים, על זה שכביכול זה מינויים פיקטיביים לממלאי מקום, אז דרי ככה נתן להם איזושהי דריסת רגל, כי הרי העבודה בפועל לא חסרה לו לבן צור במשרד שלו, כשהוא קיבל עכשיו משרד עבודה מלא מלא, ובטח שלא למלכיאלי. היה לדרי כאן עניין להראות, הנה הממלאי מקום עדיין נמצאים במידה מסוימת במשרד.
דוד רוצה לדבר על שר אחר לדעתי.
לא, אני תכף נדבר על שר אחר שבקרוב הולך להיכנס ומגיע לו מזל טוב, אבל אבי, כן נשאל אותך, כשאריה דרי יושב עם בכירי משרד הבריאות, משרד הפנים, יש בזה איזה פסול אחרי שהוא נפסל מלכהן כשר? מה הבעיה בזה?
תראה, אם אתה תמיד נותן כמו שברק בשעתו קבע פרשנות תכליתית, ואתה אומר שבעצם בשיטה הוא מתווה להם את מדיניות המשרה, הוא משמש כשר בפועל, הוא בכלל עוקף את החלטות הבג"ץ, מה, בעיה לנסח את זה? אתה ברגע מנסח, למה הוא בעצם, אגב, זה, מזה נתניהו חושש, הרי ממה נתניהו חושש? למה הוא לא לקח את מה שגלי בערב מיירה לכאורה שיחקה לידיו? הוא ישב בצרפת, ישב שם עם ה-150 מיליארד שהיו, לא היו, אחר כך נשאר שם לשבת במלון בפריז וירד לאיזה בר מצווה יהודית. אנשים שהיו אמרו לי שהוא נראה במיטבו, כמו לפני עידן, לעידן בין הבחירות האלה, כשהוא קרטע מקדנציה לקדנציה. זה במאמר המוסגר. אז למה הוא לא עט על זה? הוא היה צריך להגיד, מצוין, מי היום כשפונים אליי? אני אומר, זה, אני מנוע. יש הפרדת רשויות, אני מנוע מלהתערב, כי הוא יודע שיעשו לו את מה שעושים עכשיו לדרי. כל שיחה שלו הם יפרשו, לא משנה מה, תדע באיזה קריצה או באיזה הנף יד, סטייל שיחת ההנחיה שלו הייתה, יפרשו כהתערבות, וככה הם יסללו את הדרך בואכה לנבצרות שלו כמי שמפר את הסכם ניגוד העניינים, וזה מה שהם עושים עכשיו לדרי. הם יצבעו כל פגישה שלו, שיחה שלו, או אמירת מסדרון, כהשתלטות על המשרד, ו... אנחנו הרי יודעים אבל שבפועל אף אחד לא מנהל את המשרדים האלה בשעס, ודרי פשוט ממתין לחזור למשרדים. והם עכשיו יפרשו כל אמירה שלו ככזו שעוקפת את הבגץ.
טוב.
זה המשחק, כן. הכל פוליטי.
טוב, עוד נושא אחד, דיבר רצין לדוד?
כן, חיבור של ישראל השנייה לממשלה הזאת, עוד יותר. כלומר, עכשיו לא רק שעס, אלא חיזוק מכיוונו של דודי אמסלם. סוף סיפור מבורך לדעתי, לא?
אני מאוד שמח על כך, כי דודי אמסלם הוא הביטוי לשינוי הגדול שראינו, אנחנו באמת, מאז הקורונה ולפני הקדנציה הקודמת שהיינו באופוזיציה, עשתה לנו טוב, הלחימה אותנו לבטן הרכה של מצביעי הימין המסורתיים, שהם איתנו עם החרדים באש ובמים, הם לא נכנעו לצו התקשורת בקורונה, ראית אבק לפנו, וגם אחר כך שמשמיצים את החרדים, אתה רואה שחצי מהעם, רובו של העם איתנו, והביטוי הכי גדול לכך, הביטוי הכי יפה לכך, זה דודי אמסלם. יגידו עם הידיים, בלי יד, לא משנה, אבל הוא בכל עת צרה, לא מתחבא, לא נעלם, לא שותק, נעמד כמגן על החרדים. ואני חושב שזה שעכשיו הוא יישב סביב שולחן הממשלה, זה משהו שאנחנו כחרדים צריכים לסמוך
בו. סדק פואטי. עורך הדין אבי בלום, אולפן רחובות, תודה רבה, בוקר טוב, שבת שלום.
תודה יום אבי, טוב. יום טוב.
נצא לפרסומות. כל חי תמיד איתי.